עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם עד שעה אחת, והיום נדבר על שמן זית ישראלי. אתם יודעים מה זה קטית, קטית מעולה, מה זה אומר דרגת חמיצות, איך יודעים איזה שמן זית מזויף? אז תישארו איתי, כי נדבר עם סוהיל זידן, יו"ר ענף הזית. בפינת המיתוסים נדבר על האם בדיאטה, או בכלל, כדאי להעדיף חלב 1% מבחינה בריאותית ומבחינת ספיגת סידן ומבחינת קלוריות. גם נדבר על צריכת אגוזים משפרת את תפקוד המוח, כך לפי מחקר חדש שפורסם החודש. בפינת טוב לדעת אני רוצה לדבר איתכם על האם אתם שוכחים דברים או סובלים מבעיות זיכרון, זה הוויטמין שאולי חסר לכם בתזונה. ולסיום, אני אשתף אתכם במתכון לסלט חלבון שהמצאתי השבוע. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103, או מספר חדש, 055-2-103-103. או עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70. כל שאלה שאתם רוצים, מאיר פה כבר, תשמח לענות לכם ולענות אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק של הקבוצה שלי ברדיו, להצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשאול גם שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור טל אשל, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ועורך הפייסבוק שלנו אליעזר בן יהודה. טוב, אז אנחנו מתחילים כמו שהבטחתי בנושא של שמן הזית. אני די בטוחה שלי כל אחד מהמאזינים יש כרגע, ברגע זה ממש, שמן זית בבית. וזה לא סתם. שמן זית נחשב לאחד השמנים הבריאים ביותר, הוא חלק בלתי נפרד מן התזונה הים תיכונית, שהיא נחשבת לתזונה המומלצת ביותר, היא הבריאה ביותר, מאריכה חיים, ומפחיתה סיכון למחלות לב. בשמן זית יש הרבה חומצה עולית. המילה עולית זה מהשמן זית. עולית, אוליב, זית. היא נקראת גם אומגה 9. היא חומצת שומן חיונית שמפחיתה סיכון למחלות לב, מפחיתה קרישי דם, מתקנת דופנות כלי הדם שלנו, מעלה את הכולסטרול הטוב ומפחיתה את הכולסטרול הרע. אפילו נמצאו לה במחקרים פעילות חזקה נגד סרטן. בשמן הזית יש גם פוליפנולים, שהם נוגדי חמצון שעוזרים לגוף להתמודד עם חומרים מזיקים, עוזרים למערכת החיסון נגד חיידקים, כולל נגד הליקובקטר, בנוסף לפעילות אנטי-דלקתית. באופן כללי, יש בשמן הזית גם ויטמין E שחשוב למניעת קמטים, שימו לב, גם להפחתת הסיכון לסרטן, מעכב את הרשת עורקים, הרבה יתרונות לשמן הזית, אבל כדי ללמוד עוד ולדעת מה זה קטית מעולה, מה זה דרגת חמיצות, וכדי לדעת מתי שמן הזית שלנו מזויף ולא ישראלי, אז אני רוצה להעלות לשידור את סוהיל זידן, יו"ר ענף הזית, נכון?
כן, שלום לכולם.
שלום, שלום, מה שלומך?
ברוך השם, יחסית הכל בסדר.
כן, יחסית אתה אומר.
יחסית הכל בסדר, ואנחנו... אני רוצה באמת להדגיש את השמן זית הישראלי תוצר כחול לבן.
כן.
אמנם שמן זית הוא מכל העולם, באגן הים התיכון, מגדלים זיתים, אבל האינטרס שלנו הוא לקדם את שמן זית הישראלי תוצר כחול לבן.
אז איך אנחנו יכולים לדעת שזה שמן זית ישראלי?
יפה, איך יודעים? בעצם יש על הבקבוקים או על האריזה,
כן.
המשווקת, mm-hmm. יש תו איכות של ענף הזית מועצת צמחים.
אם אין את התו איכות הזה, אז זה לא ישראלי?
שאין התו הזה, לא, אני לא אומר שאין ישראלים, הוא לא עבר את הבדיקות של האיכות של השמן, וזה מעיד על איכות וגם על ארץ המוצא שבעצם בישראל.
הבנתי, איפה אני מחפשת? איפה זה נמצא על הבקבוק, על האריזה? איפה זה רשום בגדול, מקדימה, מאחורה?
לא, יש תווית ירוקה, היא תווית ירוקה מטבעת על האריזה עצמה.
זה קשה למצוא, זה לא?
לא, 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 ממש לא. לא, ובנוסף לתקן השמן הישראלי של מכון התקנים, 192, וזה בעצם מעיד על שמן זית ישראלי שעבר כל הבדיקות, האם הוא קטית או קטית מעולה, ותרשי לי באמת להתייחס לנושא של שמן זית קטית. מה זה המושגים האלה?
כן, מה זה קטית? מה זה קטית או קטית מעולה? מה עדיף?
בדיוק עכשיו, בעצם הדרגות האלה של קטית, קטית מעולה ורגיל, הם נקבעים על ידי ארגון השמן הבינלאומי, נקרא IOC, International Olive Oil Council, שהוא קובע את הסטנדרטים לדרג שמן הזית המבוססים עקרונית.
אבל מה זה אומר? אם אני קונה קטית ולא קטית מעולה, מה, אני מפסידה משהו?
יש הבדלים עכשיו, תני לי להמשיך ולהסביר לך בדיוק, אז ההבדלים די ברורים. לא, זה לא אומר שזה לא שם זית ישראלי, אבל יש דרגות איכות. הדרגת איכות היא נקבעת, הקריטריון לאיכות על ידי הבדיקה הכימית של השמן.
אז מה יותר טוב? אני רוצה לדעת למי שצרכן עכשיו, לא את ההיסטוריה.
שמן זית, קטית מעולה זה הכי טוב.
מעולה, קטית מעולה. זאת אומרת, עדיף לי תמיד לבחור קטית מעולה לעומת קטית.
קטית מעולה הוא שמן זית הכי טוב, שנקרא אקסטרה וירג'ין. שמן זית הדרגה הגבוהה ביותר, המיוצר מכבישה קרה, בתהליך כימי, ללא תוספת חימום, לא כל ביני. השמן הוא בעצם על רמת חמיצות.
אוקיי, החמיצות, מה זה אומר? כתוב 0.6, 0.8, מה זה אומר?
חמיצות, האקסטרה וירג'ין הוא פחות מ-0.8%.
אז אני צריכה חמיצות פחות?
בוודאי, חמיצות. מה זה חמיצות? חמיצות אחוז חמיצות השומן חופשיות.
אני רוצה פחות.
בהחלט כן.
אוקיי.
בהחלט. ואז
זה משפיע, אני מבינה בריאותית, אבל מה עם הטעם? זה משפיע גם על הטעם, החומצות שומן החופשיות?
לא.
לא, זאת אומרת, אני רק בריאותית צריכה לבדוק את כל זה.
בדיוק, אז אנחנו בעצם הדבר של
שמן. מה הדרגת חמיצות הכי טובה שיש כרגע?
הגדרה.
הכי טובה שאני רוצה לקנות זה חצי? 0.5?
כמה שפחות, 0.1, 0.2.
יש 0.1, 0.2.
בוודאי, מיוצר בישראל שמנים שהם בחוטים ברמות.
אוקיי.
עד 0.1 ו-0.2 מייצרים.
אוקיי, אז רגע, אז אני רוצה להבין. אם אני רוצה לקנות שמן, קודם כל אני צריכה לראות אותו. באונליין זה פחות טוב, אני צריכה לראות שיש לי מדבקה של, אתה אומר, של מי?
יש תווית האיכות.
תווית איכות של מי?
של ענף הזית.
של ענף הזית, ואני רוצה קטית מעולה ולא קטית.
קטית מעולה, וגם רשום שם, מה אחוז החמיצות של החמיצות.
כן, ואנחנו רוצים כמה שפחות מהחמיצות. מה לא טוב נגיד, 0.8 זה לא טוב?
לא, עד 0.8 זה נקרא קטית מעולה.
זה כן טוב, הבנתי.
מעל 0.8, עד 2 זה נקרא קטית, גם הוא שמן טוב, לא אמרת שלא, גם הוא בריא. כן. הכי בריא השם הקטית המעולה.
קטית מעולה, דרגת חמיצות, כמה שיותר נמוכה.
בדיוק. בגדרתו, לפי החוק, עד 0.8%.
אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אז יש הבדל בין השמנים השונים בהתאמה שלהם לטיגון חביתה, נגיד, שהוא טיגון קצר בטמפרטורה נמוכה?
קודם כל, הטיגון בכלל הוא לא מומלץ.
לא, טיגון עמוק לא מומלץ בכלל, אבל אני רוצה להכין עם שמן זית חביתה. אז יש איזה שמן שנגיד במקרה הזה אולי עדיף לי קטית, או חמיצות יותר גבוהה שאין קשר?
תמיד קטית מעולה.
תמיד קטית מעולה, אוקיי.
תמיד קטית מעולה. עכשיו, יש שמנים שמני זית, שיותר עדין אחד מהשני, לדוגמה, שמן סורי הוא קצת כבד זך כזה.
זה הזן של הזיתים.
כן, בדיוק. עכשיו,
הזן של הזית משפיע על הטעם ולא קשור לקטית מעולה או דרגת חמיצות.
אכן, כן. הזן משפיע על הטעם וגם על האיכות, ויש הבדל בין שמן זית קטית מעולה שגדל בשלחין לבין זית שמן קטית מעולה שגדל בבעל. תמיד לחפש את תמיד האיכות על האריזה, ואחוז החמיצות.
מעולה.
אני ממליץ קטית מעולה, והיחס והגדרה החשובה ביותר,
כן.
היא שמן זית ישראלי.
מהמם. תודה רבה.
אנחנו נמצאים בעידן של ביחד, אנחנו צריכים לחזק אחד את השני, ואכן אני קורא לאזרחי ישראל ככלל, לחזק את המוצר של החקלאים בישראל בכלל, ושמן הזית האיכותי ביותר בפרט.
צודק, צודק לגמרי. תודה רבה רבה, סוהיל זידן, יור ענף הזית, למדנו המון. תודה רבה.
בהצלחה לכולן, בהמון שקט.
תודה רבה. טוב, עכשיו יש לנו פרסומת אחת בלבד, אל תלכו לשום מקום, ואחרי זה נעלה מאזינים על הקו. תודה שחזרתם אליי, יש לנו מאזינה על הקו? פינת המיתוסים קודם, יש לנו מוזיקה.
מנפצים את המיתוס.
שליש מי אבסולוטית, אין מה להגיד. אוקיי, והם בפינת המיתוסים, האם בדיאטה כדאי להעדיף חלב 1%? הרבה חושבים שבדיאטה כדאי להעדיף מוצרי חלב דלי שומן, התשובה היא ממש לא, במיוחד כשמדובר בחלב. אז שימו לב, קודם כל זה פחות טעים. דבר שני, ההבדל ב-100 גרם. לא מה ששמים בנס קפה, 100 גרם, שזה חצי כוס. של חלב 3% לעומת 1%, הוא פחות מ-20 קלוריות. כלומר, ההבדל בכמות ששמים בנס קפה, הוא פחות מ-7 קלוריות. חבל לשתות נס קפה פחות טעים בשביל הבדל של 7 קלוריות, לדעתי לפחות. עכשיו, אני מרחיבה פה בנושא, האם גם מחלב 1% נספק באמת פחות סידן וחלבון ובריאותית, הוא פחות עדיף פה? במקרה התשובה היא לא. אין הבדל בריאותי בין 1% ל-3% או ל-5% או ל-7% אם תמצאו. ספיגת הסידן אומנם מוגברת בנוכחות ויטמין D שנמצא רק במוצרי חלב עם אחוז שומן גבוה, אבל ויטמין D נמצא בגוף כל הזמן, לא קשר לשעה שאוכלים אותו. יש לנו בגוף ויטמין D גם ממקורות אחרים, אז כל הסידן יספק גם מחלב 1%, כל החלבון יספק גם ממוצרי חלב 1% או 0%, אין עם זה שום בעיה בריאותית. רק מה שאני חושבת זה שההפרש הקלורי הוא לא מספיק גדול בשביל להצדיק את זה, ולכן גם לדעתי לפחות, גם בדיאטה, אם אתם נהנים יותר מנס קפה עם 3% שומן, אז אפשר לעשות את זה ולא לעבור ל-1%. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
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 שלום מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
יפה, מעולה. רציתי שאלה לגבי המבורגר.
המבורגר.
כן. אני לפעמים יש לי כזה חשק לאכול בחוץ המבורגר, במסעדה. כן. אני לא רוצה להגיד את השם, בשביל שמחה להגיד. ורציתי רק לשאול, אם אני אוכל את ההמבורגר, בוא נגיד בלי הלחמנייה כולה, ועם ירקות שהם לא מטוגנים.
מה זה ירקות? איך את יודעת שהם לא מטוגנים?
מה את אומרת?
אני סתם לפני שאני עונה לך על ההמבורגר, איך את יודעת שירקות שם לא מטוגנים?
לא, הכוונה ירקות, חסה, עגבנייה, בצד, אלה התוספות.
את יודעת להגיד לי כמה גרם ההמבורגר הזה?
אני אומר זה ככה, הסמול זה 160, המד זה 220, והלארג' זה 320, משהו כזה. אני בעצם רציתי לדעת מה רמת החט בעניין הזה.
אז זה לא חט. עכשיו אני אגיד לך, את צריכה לספור, נניח, 220 קלוריות ל-100 גרם. אז אמרת לי שזה 160, אז את, נגיד, את לוקחת את זה 350 קלוריות, משהו כזה, יחד עם הירקות. נשמע לי בסדר גמור לדיאטה.
מבחינת חלבון, שומן יותר נכון.
השומן יש שם הרבה, אבל אנחנו לא מתייחסים, השומן כמקור אנרגיה הוא בסדר לי, זה יסביע אותך ליותר זמן, מאשר אם תוכלי, לצורך העניין, חזה אופן, 3 כפות אורז באותו מספר קלוריות. אז השילוב של החלבון עם השומן הוא בסדר, בריאותית זה בסדר. את רוצה לדעת אם את יכולה מדי פעם, אני משערת שאת לא מתכוונת לאכול את זה כל יום. אין לי בעיה עם שומן, אין לי בעיה עם השומן הרבוי שבהמבורגר גם. יש לי בעיה עם הקמח הלבן בלחמניה הגדולה שאת לא אוכלת, עם כל הממרחים שאת לא אוכלת, של כפית מיונז, מלמעלה כפית.
נכון, נכון, זה בצד.
אז אוקיי, אז את רוצה לאכול כמנת חלבון לפעמים את ההמבורגר, ואת אומרת שנגיד ניקח את ה-160 גרם, שזה יוצא כ-350 קלוריות, תוסיף לזה את הירקות, זה בסדר לדיאטה מבחינתי, אין שום בעיה.
כמה חלבון זה? כמה
חלבון זה? ב-100 גרם אנחנו יכולים לספור כ-20 גרם חלבון, אז 160 גרם יהיה לך שם בערך מה-31.
הבנתי, תודה. השאלה שנייה אם אפשר, בסדר?
אפשר, כי זה היה קצר.
תודה רבה. לגבי חטיפי חלבון, אני גם בעבר שאלתי אותך ודיברת על זה גם לא מעט בתוכנית.
נכון.
השאלה שלי, זה נראה לי קצת יותר מדי טוב, זה גם מעט קלוריות, גם הרבה חלבון וגם די טעים. אז אלף אני רוצה לשאול מה המוקש, וזה שזה כאילו כל כך טעים, זה אפילו מרחיץ אותי.
נכון. תראי, אני לא מצאתי שם מוקשים פרט לעובדה שאני יכולים להגיד שזה מוצר מתועס, אני חוץ מזה לא יכולה להגיד שום דבר, אבל כמעט כל מה שאת הגיעה היום יהיה מתועס, מה לחם זה לא דבר מתועס.
עכשיו, שאלה גם באותו הקשר שאני חשבתי, אוקיי, נגיד שהם אומרים בחטיף חלבון שיש 20 גרם חלבון. למעשה, אני יכולה לקחת אבקת חלבון, נגיד, מהאיכות הגבוהה של המדינה, כזעים וכו', ונוסיף את זה למשהו.
אני ניסיתי הרבה פעמים, לא הצלחתי להגיע לרמה הזאת. את לא רוצה לעשות חטיפי חלבון לבד, את רוצה להשאיר את התפריט בחלבון?
למשל.
אין בעיה.
אז השאלה שלי, כמה חלבון אני יכולה מומלץ לשים, אני מניחה שיש איזה גבול שיכול לפגוע באיכות של כליות, או לא יודע.
הגבול זה כבר חשבון יומי, אנחנו לא מדברים פר ארוחה, מצידי את יכולה להוסיף את כל ה...
לא, חשבון יומי אני יודעת, אבל אני מניחה שלא כדאי את כל הכמות בבת אחת.
תמיד עדיף לפזר הכל, כשמדובר בוויטמינים, בברזל, בעניינים, תמיד עדיף לפזר מאשר בבת אחת, כי זה מגדיל את האופציה לספיגה איכותית שבגוף. העניין הוא שכדי לחשב כמה חלבון את מגיעה ליום, ואם את מזיקה לכליות או לא, זה לא קשור לארוחה ספציפית.
לא, זה לא קשור.
אז אין עם זה שום בעיה. את יכולה להוסיף סקופ.
אני יודעת שנבחה 60 גרם, האם אני יכולה בבת אחת לאכול 40 גרם?
לא כדאי לך, אבל את יכולה. לא כדאי לך, אבל את יכולה, לא יקרה כלום, זה לא מזיק לכליות ולא שום דבר, רק כמות החלבון האמת. לא, 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 כבר די, יש עוד מאזינים. תודה רבה, תודה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
דוקטור רוזמן.
כן.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
שפה לתוכנית נהדרת. שאלה קצרה.
כן.
את דיברת, השבוע הזכרת אבל לגבי חלבון מהחג.
אוקיי.
מהצומח, סליחה.
נכון, נכון, עם המחקר.
זה המחקר הזה.
נכון.
עכשיו, בדגש על שקדים למיניהם, שקדים ו...
גם. כן.
עכשיו, אני השתמשתי באמת בגוזים נאים, בגוזים אלה, השקדים וזה, זה עושה לא טוב, אני שמתי לב, זה בכלל לא מתעכל יותר, איך זה ככה, אני גם לא טוב ביציאה, סליחה.
אתה רציני? פעם ראשון שאני שומעת את זה, אתה בדקת אלרגיות מסוימות?
לא, 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 זה לא אלרגי. אני מרגיש, זה לא מה שתעכל, השאלה שלי כזאת.
אתה יכול לדבר יותר לאט, אנחנו לא ממהרים.
סליחה, סליחה, סליחה.
זה כמו שאתה מדבר על 1.5, זה נשמע,
סליחה.
הכל בסדר.
זה אופי לא טוב, אני אומר. סליחה, עכשיו, השאלה שלי כזאת. האם...
נכון, אתה נורא רזה גם?
נכון.
שומע.
איזה מוטי. איזה מוטי. תשמעי, השאלה שלי כזאת.
כן.
האם בחנויות תצוחים למיניהם מוכרים גם טחון? יש שקדים טחונים, יש גוזי מלח טחון, הכל טחון.
כן, 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 כן.
עכשיו השאלה, אם אני לוקח כזה, אני מניח, זה טוב יותר לעיכול, זה לא פחות קשה, השאלה אם זה מוריד מאיכות החלבון או משהו כזה.
לא, לא. טוב, תשמע, קודם כל זה לא מוריד שום דבר. כי באגוזים, בשקדים, בבוטנים ובכל הדברים האלה, אנחנו מצפים מהם כמקור, כמו שאמרת, חלבון איכותי, לשומן איכותי, לסידן, ברזל, מגנזיום, אבץ ומינרלים נוספים. פחות לויטמינים שמתפרקים כשתוכנים אותם. ויטמין C למשל, הוא בפירות וירקות טריים, הוא לא באגוזים ושקדים מראש. ואז שאתה תוכן את זה ומחכה, לא קורה שום דבר, לא לחלבונים, השומנים עלולים להתחמצן, ואז אתה תרגיש שזה לא טעים אחרי כמה זמן, אלא אם כן שומרים את זה במקרר. והסידן ברזל מגנזיום אבץ לא קורה להם כלום. השאלה שלי היא כזאת.
בבקשה.
א', למה אתה לא תוכן את זה לבד? ואז גם האיכות של השומנים לא תתקלקל ושום דבר, וכאילו תשים את זה בשייק, אם אלך את המתחינת קפה הזאת היא הקטנטונת.
דווקא יש לי מתחינת
קפה. נו, אז למה אתה לא עושה? אני שמה בזה?
אני לא יודע, לטחון קפה זה קשה מדי.
לא, זה יוצא טוב, זה יוצא מצוין ואתה שם את זה, זה כמו לטחון קפה אותו דבר.
יש לי מכינה פיצקלך, לא זוכר.
כן, פיצקלה כזאת.
לתבלינים, אני לא זוכר למה קניתי יודע. השאלה זה טוחן לי שקדים ושקדים.
זה טוחן הכל ושמים בסקית במקרר וזה יהיה לך יותר טרי ואתה לא צריך ללכת לקנות את זה, משהו שעמד באוויר, לך תדע כמה ואולי קונים במשקל, אז זה עוד פחות טוב, אבל אתה יכול... תעשה לבד, ודבר שני, גם אתה יכול לשים אותם בשייקים, שהצ'קר תוכן גם כן, הנינג'ה וכו'. ודבר שלישי, שאני כבר לא יודעת אם להגיד או לא, אבל אתה אמור לי לא סותם טוב, זה לא אמור להגיע למצב של חתיכות במאיים.
גם שאני לא אוהב חזק, אני יכול, עדת מה, יכול להיות שאני לא אוהב פחות.
אז תילס יותר טוב.
אבל גם זה לא אוהב, אני מרגיש שצחתי שיחת החתיכות.
כן, כן. מי שמדבר מהר ועושה הכל מהר, אז הוא גם לא אוהב מהר בולה מהר.
איזה מוזר, עדת מה, את לא צודקת. עכשיו, קודם כל, קיבלתי מהר תודה רבה רבה רבה, כמובן טיפ חשוב, העניין של התחמצלות של החלבון באוויר,
של השומן, של השומן.
של השומן, וגם החלבון, אני שלא מתאר שהחלבון, זה שעומד יותר מדי בחור, זה כבר...
זה פחות טעים.
מעבד את הזה.
נכון.
אני יודעת מה, אני אנסה באמת...
וגם, אני לא יודעת לגבי התוכן תבלינים, אני פעם קניתי לפני 20 שנה, מטחנת קפה זה בגודל של תרמוס ששותים ממנו, זה לא גדול בכלל ולא עולה הרבה, ואני לא תוכנת בו קפה, אני תוכנת בו... סוכר, להפקת סוכר אם אני צריכה, או שקדים ואגוזים, אני אפילו פעם הוספתי שם נוזלים, מיץ לימון וזה, ועשיתי מרציפן לבד מהשקדים, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים, זה דווקא נחמד.
התוחל שיש לי, זה תוחל,
אולי בגלל זה קפקי, התוחל תבדינים
כזה קטן.
זה לא אמור להיות יקר, וזה שדרג לך את האיכות שלה, מבחינת חמצון שומן ואתה.
לא, 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 תוחל תבדינים כזה קטן שכזה,
כן.
אז אני מכירה אותו.
לא, אבל תנסה, ואם לא, אז תקנה את הטיפונת יותר גדולה, תופס מקום.
אז בקיטו, את אומרת, אפשר לקנות תחון, אבל אם את החון...
נכון, אבל אם אתה תתחון לבד, יהיה לך יותר טוב, כן, כן.
בסדר, אני מודה,
אני שומע אותו. אני גם מודה לך, המון המון תודה, היה לכולנו כיף לשמוע אותך.
בשורות טובות, ואני אדבר, אני עכשיו אוכל לרש לעד, אני אדבר לעד.
זהו בדיוק, ותתקשר עוד שבועיים, לא נכיר אותך, ותגיד הלו, מה שלומך?
מישהו חדש?
כן, מישהו חדש שלא מכירים בדיוק.
אני מודה לך על
ההצעה טובה,
תודה
רבה, תודה, בשורות טובות, יום טוב, שבת שלום,
וגוד שבס, ביי.
גוד שבס, ביי ביי. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
טוב מאוד, מאזינה קבועה בתוכנית שלך, מאוד מאוד נהנית.
תודה רבה, תודה רבה.
החלטתי להצטרף ולהעלות, אני מעדיפה.
איזה כיף, אין בעיה, לא שאלתי אף אחד איך קוראים לו.
טוב, אני די שמרנית, אז פחות או יותר אני כל יום אוכלת אותו דבר, פרט לשבת, הבעיה היה...
אני גם אוכלת כל יום אותו דבר, אבל אני לא חושבת שזה קשור לשמרנות, זה פשוט הרגל, טוב לי, מתאים לי, זה טוב לבריאות, אז למה לא? הכי קל.
אוקיי. טוב, הבעיה שלי בעיקר זה עודף משקל, אני מנסה לרדת במשקל וזה ממש לא הולך. טוב.
הייתי אומרת לך תצרפי לקורס שלי, אבל כבר התחיל לפני 3 ימים. הרעיון הוא שבשביל לרדת במשקל, את צריכה לשנות משהו במה שאת עושה. את שמרנית וטוב לך ואת עושה את אותו דבר כל יום, זה אומר שזה מתאים לך, כיף לך, טוב לך. מצד שני, זה לא משרת את המטרה שלך לירידה במשקל. כדי לרדת במשקל, אנחנו צריכים לא להוריד את הכמויות שאת אוכלת, אלא את הקלוריות באותו נפח של ארוחות. אם את תגידי לי ממש ככה בזריזות, מה את אוכלת מהבוקר עד הערב, אני אוכל לתת לך איזה רעיונות, מה אפשר להחליף עם מה.
אז בזריזות.
אבל רגע, רגע, את אמרת משהו על שבת? או שפספסתי?
נכון, נכון.
יכול להיות שזה רק בגלל השבת?
נכון, בשבת אני מפחיתה חלבונים, קצת מעלה פחממות, אבל לא בצורה...
לא, אז אוקיי, אז את לא מקלקלת את כל השבוע, הבנתי. אוקיי, אז כן. תספרי לי יום רגיל.
טוב, אז בבוקר אני שותה קפה על בסיס סויה, עם ממתיק, וחטיף חלבון אול אין, שזה בערך 350 קלוריות.
לא, זה 200 קלוריות. זה 350 ל-100 גרם, וזה 60 גרם, אז זה 220 קלוריות. אוקיי, הלאה, מה הבא?
צהריים.
לא, מה עד הצהריים, כלום?
עד הצהריים שום דבר.
בינתיים מצוין, מה בצהריים?
בצהריים, בדרך כלל טונה במים, בסיס מים פלוס פיתה קלה. איזשהו רוטב עגבניות, ואם אני לא אוכלת טונה במים, אז...
למה פיתה בצהריים? את לא בבית?
לפעמים כן, לפעמים לא.
אוקיי, אז טונה קופסה שלמה?
כן.
אוקיי, ופיתה וירקות את אומרת?
לא, לא ירקות.
למה לא?
זהו, הירקות זה רק בערב. עם, עכשיו, או שאני מחליפה את זה בשתי פרחיות אורז, עם חביתה של שתי ביצים, אבל על בסיס של מים, לא על בסיס של שמן.
אוקיי, ואז מה בארבע?
בארבע שום דבר. בערב אני אוכלת סלט, שזה כולל מלפון, עגבנייה, פלפל ולימון.
כל הירקות היומיים שלך זה שלושה ירקות?
כן. ובכלל
זה לגיל שנתיים גם הם אפילו צריך יותר. למה ככה? ומה עוד חוץ מהירקות האלה בערב?
זהו, אז אני אוכלת הסלט עם גבינה צפתית של כמה, אני יודעת, משהו כמו 40 גרם, משהו כזה.
זהו?
כן, וזהו.
לא, אז תעשי בדיקות דם. מה שאת מתארת לי זה תפריט כסח של פחות מ-600 קלוריות, לא הגיוני שאת לא תרדים ממנו במשקל, או שאת מזייפת המון 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 בשבת ומקלקלת לך את... נגיד אם ירדת קילו במשך השבוע, אז שישי שבת את עולה קילו, או שמשהו לא תקין בבדיקות הדם וכדאי לך לבדוק. או שאת שוכחת חלק ממה שאת אוכלת. אז אחרי בדיקות הדם, אם יוצא שהכל תקין, מה שלא בטוח כן. שיצא... אני לא יכול להיות שמ-600 קלוריות, מישהי לא יורדת במשקל, גם מישהי שהרסה את המטאבוליזם, וגם מישהי שיש לה גנטיקה הכי גרועה בעולם, וגם מישהי, אני לא יודעת מה, לא הגיוני. לא הגיוני, פשוט חד משמעית, לא הגיוני. תשמעי, אני לא שוקלת כמעט כלום, אם אני אעשה את התפריט שאת אמרת, אני ארד קילו בשבוע. על המשקל שלי שהוא נמוך מאוד. ואני כבר יכולה להגיד לך שאת יכולה לנסות להוריד את הפיתה, להוסיף כמות יפה מאוד גדולה של ירקות בתנור. או מבושלים או מוקפצים או טריים בצהריים, בערב להוסיף חלבון קצת, יכול להיות שיש לך בעיה עם מסת שריר, כי את לא אוכלת מספיק חלבון, למרות החטיף חלבון והקופסת טונה, זה לא מספיק. השתי ביצים זה אותו דבר כמו קופסת טונה בכמות החלבון, ועוד 40 גרם צפתית בערב זה לא מספיק. אז הייתי עושה במקומך בצהריים קופסת טונה והמון המון ירקות, בערב שתי ביצים והמון המון המון ירקות, הרבה יותר מהשלושה שלך, ובמקביל עושה בדיקה דם, כי אין לך ברזל בתפריט בכלל, וששבת את מורידה את החלבונים, שזה גם ככה חסר, ואת מורידה את זה ואת מוסיפה עוד פחממות, אז א' זה חוסר חלבון, וב' יכול להיות חוסר ברזל ומוגלובין, או ברזל או מחסני ברזל, פריטין, טרנספרין, יכול להיות שבעיה איתם, ואז הגוף שלך חלש ולכן לא שורף קלוריות, ולכן את לא יורדת במשקל. אז קודם לעשות את, אם את יכולה, את הבדיקה של מחסני ברזל, ובמקביל, להוסיף חלבונים, להוריד את הפחמות, כולל בשבת, לבדוק אם את לא הורסת את הכל, ולהוסיף הרבה 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 ירקות. אני מאמינה שזה יהיה בסדר, וזה עדיין תפריט שהוא כסחיסטי מדי, לפחות לדעתי, אבל בהתבסס על מה שאמרת, זה מה שהייתי משנה. אם היית אומרת לי יותר, הייתי אומרת לך עוד דברים שאפשר להוסיף או לשנות או משהו, אבל אני לא יכולה להגיד לך לשנות משהו כאילו שלא שמעתי עליו, אז אני, זה מה שאני חושבת. את צריכה להוסיף חלבון, להוריד את השבת ולבדוק מחסני ברזל. בסדר? וגם ככה חסר לך חלבון לשמירה אפילו על מסת שריר, שזה לא טוב ביום יום.
עכשיו החלבון, שהחלבון בחטיף חלבון הזה, שכתוב עליו 20 גרם, 30 גרם, הוא אכן 20-30 גרם?
כן. בואי, אני לא יודעת. אני סומכת עליה, מה אני אעשה? את יודעת מה קרה? אני סתם רוצה לשתף אותך. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לסמוך על מה שכתוב על האריזה, ואני ממש באמת באמת סומכת על מה שכתוב על האריזה, ואני הייתי קונה לי פולי סויה, אדממה, יש לי קנות כזה מקולף כבר, וזה עולה אותו דבר כמו עם הקליפה. אז אמרתי, אז אני קונה את ההוא בלי הקליפה, כי אז אני מרוויחה כפול מהפולי סויה, כן? סתם, אני נותן לך דוגמה. והייתי שמה לי במיקרו, מחממת, שמה איזה מלח גס מצלימון תבלינים, אני לא יודעת מה, אבקת בצל כזאת, היא מהממת וטעים לי מאוד, אני מנשנשת לי מהצלחת, אני כל שבוע קונה ככה. ופתאום, פתאום, בלי, 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 בלי לשנות כלום על האריזה, השתנה מספר הקלוריות שם, שהיה רשום 130 קלוריות ל-100 גרם, פתאום זה 180 ל-100 גרם. מה זה? עכשיו, אני סומכת על האריזה, אני חשבתי את זה לפי 130, עכשיו פתאום רשום לי על אותו דבר בדיוק 180. אז אני לא יודעת מה להגיד לך. אני אישית חושבת שאין לנו יותר מדי ברירה, אלא לסמוך על מה שכתוב.
להגיד לך שאני... מבחינת האיכות של החלבון.
האיכות שם היא בסדר גמור, זה אני יודעת להגיד לך לפי הרכיבים, שהיא מצוינת. אבל להגיד לך שאם כתוב באמת 20 גרם, אם יש שם 20 או 19 או 15 או 25, אני באמת לא יכולה להתחייב על זה, כי אני לא בדקתי את זה במעבדה.
הבנתי.
טוב, אתה עשית בסדר, בדיקות, עשית שינויים, ותתקשרי עוד פעם.
בסדר,
יופי.
100%.
תודה רבה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום,
מאיה, הדוקטור והגורו של הבריאות שלנו.
Thank you.
כן, ממש, עוקבת אחרייך, אני קצת לא כך מרגישה טוב עכשיו, אני מקווה שאני אשמע בסדר.
את נשמעת מצוין, תהי בריאה.
כן, תודה.
תוכלי, סתם טיפ, תוכלי יותר גזר, אז לא תדבקי בשבת.
אני כל הזמן אוכלת גזר וחסות מאיה, אני
אוכלת 8 גזר.
רק שאני לא יורדת, אני איכשהו תקועה עם 17 קילו אלה כבר שנה. יש לי ככה שתי שאלות. א', האם סוכר וממתקים משפיעים על העמידות של האינסולין אותו דבר?
ממתקים מלאכותיים?
כן.
סוכר גורם לעמידות לאינסולין הרבה יותר מהר. הממתקים המלאכותיים בצריכה גבוהה לאורך שנים, לפי מחקר אחד או שניים שבוצעו בישראל, הראו שהם משפיעים על חיידקי המעיים, ולכן עלולים, ובדרך הזאת יכולים לגרום גם לעמידות לאינסולין. סוכר, יש עליו מחקרים שמראים את זה 50 שנה ואלפי מחקרים, ואני בוודאות יכולה להגיד לך שכן, וההשפעה היא יותר מהירה גם בוודאות.
אז מה עושים? אי אפשר לוותר על מתוק.
למה אי אפשר?
אפילו חטיף חלבון, דרך אגב, תודה רבה על ההצעה. אני קונה את זה באונליין, וזה באמת כמעט חצי מחיר.
נכון.
חבל, את יודעת מה?
בואי ניתן לך עוד הצעה, אני קונה 48. כן.
אני גם קונה את הגדולים, נגיד, של 100 גרם, וחותכת את זה לחצי, וזה ממש יוצא רבע מחיר.
נכון, אז תשמעי מה אני עושה, גם בגלל שזה יותר מדי טעים, ואני מתפתה, אז אני קונה כמות ענקית, ויש לי מגירה בפריזר, מלאה בחטיף חלבון, ואני כל יום בבוקר מוציאה לי אחד שיהיה לי לאחרי הצהריים.
אז לא, אני אוהבת אותם קרים. אני ההפך, יש לי את כל החטיפים באיזשהו חדר נפרד מלא, גם כשאת קונה יותר, זה יותר זול גם.
נכון, זה מה שאני אומרת, אני קונה איזה 48.
בדיוק, אני קניתי 48 כפול 3 טעמים, אז יש לי מחסד, אבל אני אוהבת אותם קרים, כשזה במגירה במקרר, זה יותר קשה, ולא עושים את זה יותר זמן, ואת נהנית מזה יותר, לא נגמר מהר. מבחינתי זה סוגר לי את הפינה של המתוק, אני בערב...
אז תשמעי, אין שם הרבה סוכר ופחממות, אין שם כמעט סוכר, זה בסדר גמור, את לא צריכה לדאוג.
כן, אבל יש שם מלא ממתיקים, כי אני לוקחת את התחילים
סוכים. לא, למה הגעת למסקנה שיש שם מלא ממתיקים, זה לא נכון.
אני גם שותה קפה עם המון ממתיק.
גם אני. את בדקת שיש לך עמידות לאינסולין? אני לא מבינה למה השאלה הזאת
לא,
בכלל.
לא, אני אגיד לך למה, כי אני מנסה לחשוב גם על חיידקי המעיים, מה ניתן לשפר אותם, אולי ירקות מוצצים.
את, לדעתי, מנסה למצוא את כל העיקופים האפשריים, במקום לעשות דיאטה כמו שצריך.
עושה, נשבעת לחמיים, מה תראי מה אני אוכלת, אנשים אומרים לי, אתה צריך לשקול קילו וחצי לפי מה שאני אוכלת.
אז אולי את שוכחת שחלק ממה שאת אוכלת, כמו הרבה אנשים אחרים שמדחיקים.
לא, הכל רשום לי בראש.
בראש, אני אומרת לך, ראש ששוכח את מה שחשוב.
הדבר היחיד שאני לא סופרת, מה שעשיתי כשהייתי צעירה, ורק אחרי הריונות שאפילו ירקות הייתי סופרת, היו צוחקים עליי, את העגבניה הייתי שוקלת. אז היום אני לא, ירקות לא.
תשמעי, אני המאזינה הקודמת, שאלתי אותה מה את אוכלת, היא אומרת לי מה היא אוכלת, והיא אוכלת 600 קלוריות. נראה לך הגיוני שמישהו אוכל 600 קלוריות ולא יורד? אם אני אשאל אותך מה את אוכלת.
לא, אני אוכלת
1200 קלוריות. נגיד שאת אוכלת 1200 קלוריות, ונגיד שאת לא ספרת טוב וזה 1400, אני כבר יכולה להגיד לך שמחקר שיצא לאחרונה, ובארצות הברית, בדק את שריפת הקלוריות הממוצעת בנשים, מעל גיל 40 בארצות הברית, יצא להם 1400 קלוריות.
נכון,
בשביל...
יצא לי גם בשעון החכם שאת כל כך נגדו, ואני כן בדק, כי אני שוחה איתו, ואת לא יודעת איזה מוטיבציה
תקשיבי,
זה נותן לי.
תקשיבי, אז 1400 קלוריות, לא לעלות ולא לרדת. אם
כן,
את אוכל...
כן, היה כתוב לי 1450, את סופרת...
יפה, אז בהנחה שאת לא סופרת טוב משהו בתפריט שלך, ואת אוכלת 1400, אז את לא תרדי. אין מה לעשות, זה לא קשור לחיידקים וסוכרים, וחטיף חלבון דרך אגב הוא מלא, את אוכלת חצי ממנו, זה בסדר. אבל זה לא קשור לכל כך לכל מיני דברים שאת מנסה למצוא מהצד. תורידי טיפון את הקלוריות. אפילו אם תורידי 200 קלוריות.
300 קלוריות, זה מה שיורידי, יש לי עודף משקל רציני, אני צריכה עודף רק כאילו לפחות.
בסדר, אבל את כבר שנה על אותו דבר, מה היה עדיף? אם היית מורידה 200 קלוריות ליום, אם היית מורידה 200 קלוריות ליום, את היית יורדת, בואי נעשה חשבון, אוף, אין לי פה מחשבון. 200, יש לך מחשבון? יופי, תעשה 7,000 לחלק ל-200. זה 35 ימים, נכון? לא. לא משנה, נו, היית יורדת קילו בחודש.
אני יודעת, אני עושה גם את החישובים האלה.
12 קילו בשנה הזאת היית פחות, על 200 קלוריות ליום.
אני יודעת.
כי לחודש וחמישה ימים.
נו, אז...
ובכל זאת את לא עושה את זה.
אבל כמו שאת אומרת, גנטיקה, יש, כאילו, במשקל שלי, הייתי אמורה גם בעל 1,400 לרדת. כי אדם ששוקל, סתם דוגמה, 60, זה לא אדם ששוקל 40, זה לא אדם ששוקל 100. כן?
את מתייחסת לגורמים הלא נכונים. את צודקת שתיאורטית, תיאורטית בלבד, מי ששוקל 100 ישרוף יותר קלוריות ממי ששוקל 50, אבל יכול להיות שאותו, רגע, יכול להיות שאותו בן אדם ששוקל 100, א', יש לו גנטיקה גרועה, וב', אותו בן אדם ששוקל 100 כבר היה, ירד 40 קילו ל-60 ועלה בחזרה, וירד 30 קילו ואז עלה בחזרה, וירד עוד פעם איזה 40
קילו. סיפרת לנו באמת שעודף דיאטות.
עודף דיאטות גורמות לזה שהגוף לא ישרוף קלוריות. אז עזבי את כל השיקולים שלך.
אבל את שמעת על העניין הזה של, אני אפילו בחיי, עשיתי את החמוצים האלה בבית של הצסה, לא להחמיץ, אלא
מה עכשיו?
זה עוזר לחיידקי מים?
לא, מה אכפת לך מחיידקי מים כבר? תורידי את ה-200 קלוריות ליום האלה, מספיק?
אם הם יותר טובים, אז זה לא עוזר
לא, לא ולא.
כי לאנשים רזים יש חיידקים אחרים.
תקראי ספרים לחיידקים במים, תשימי את הספר. מה את עכשיו עושה? חיידקים חכמים ולא חכמים וטובים ולא טובים. אז וי, את לא יודעת.
אולי יבלבל שם משהו, שיתבלבל, אולי יזוז משהו.
לא יבלבל כלום, אתה תעשי דיאטה וגמרנו. ותורידי קלוריות ואין לך ברירה.
אוקיי, אין לי ברירה. ומה עם תרופות שלוקחים? זה משפיע?
עוד פעם. לא, תעשי דיאטה וגמרנו. די, אין לך אפשרות, את רואה, את סתם...
אלך נורא קשה לי, אני לא עומדת בזה. איכשהו בסדר, אני חייבת לסיים את היום עם המתוק שהוא חטיף חלבון, פלוס שורה אחת של שוקולד מריר. אני מסיימת עם זה.
תבחרי אחד מהם ותורידי אחד מהם ותגידי שיהיה לך בראש עוד שנה עד 12 קילו פחות, רק מהשינוי הזה.
טוב,
תודה רבה, אני מחכה לטלפון.
תודה רבה.
טוב, יש לנו פינת המחקר לפני הפרסומות, יש לנו זמן לזה? טוב, החודש בא ירחון האמריקאי. לתזונה קלינית הם בדקו את השפעת צריכת אגוזים על תפקוד המוח. אנחנו כולנו יודעים שצריכת אגוזים ושקדים, יש להם אינדקס גליקמי אפסי, הם לא מקפיצים את הסוכר בדם, הם עוזרים למניעת סוכרת, הם עוזרים למניעת מחלות לב, יש להם הרבה מגנזיום שדרוש לתפקוד השרירים, יש בהם הרבה סידן שחשוב לעצמות, חלבונים איכותיים, בקיצור, הם מזון על. אבל לא בדקו מה קורה עם ההשפעה שלהם על המוח, אז מה הם עשו? הם נתנו רק 15 גרם, אגוזים מסוגים שונים, מיקס, פיסטוקים, קשו, ואגוזי לוז, ומלך, וזה 15 גרם, זה כלום, זה פחות מ-100 קלוריות. הם נתנו את זה לקבוצה של אנשים למשך 4 חודשים. קבוצה אחרת שמשתתפה במחקר, שהשתתפה לא קיבלה את התוספת הזאת. מה גילו אחרי 4 חודשים? שזה 4 חודשים זה זמן די קצר להשפעה על המוח. כבר גילו שיפור מובהק, בזרימת הדם למוח, בתגובת המוח לאינסולין, ובתפקוד הקוגניטיבי של האנשים שקיבלו את האגוזים. האנשים שקיבלו את התוספת של האגוזים גם לא עלו במשקל, לדעתי זה כנראה כי האגוזים מסבים, זה היה בלי שהם ישימו לב במקום נשנוש אחר. המלצה של החוקרים, לשלב מיקס אגוזים בתפריט היומי, לא רק לבריאות הלב, אלא גם לבריאות המוח. אחרי, באותו הקשר, הפרסמות, אני אספר לכם על הוויטמין שיכול לגרום לכם לשכוח דברים, ויהיה לנו מתכון לסלט חלבון, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת טוב לדעת על האם אתם שוכחים דברים, יכול להיות שחסר לכם ויטמין ב-12. קודם כל חשוב להגיד שהרבה גורמים משפיעים על הזיכרון שלנו, נגיד עייפות, נגיד סטרס, אבל כמובן, כמובן, כמובן שיש גם קשר לתזונה. יש דברים שנגיד חוסר באומגה 3 יכול לגרום לבעיות זיכרון, ועוד כל מיני חסרים גם בברזל, אבל מהוויטמינים אני חושבת להדגיש על B12. החוסר בו גורם לבעיות זיכרון קשות, שאפילו שוכחים שמות של אנשים קרובים. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בעיקר במאכלים מהחי, כלומר בקר, עוף, דגים, גם קצת קצת בביצים ומוצרי חלב. מי שאוכל תזונה צמחונית, שאני בהחלט בעד, עלול להיות לו חסר ב-12 בתפריט, אין מה לעשות. ומי שאוכל תזונה טבעונית, אז בכלל חסר ב-12 כמעט בוודאות, אנשים חושבים שיש גם ב-12 בפטריות או בירקות מוחמצים, וזה בכמות כל כך כל כך מזערית ושולית, שהיא לא נחשבת, אם בכלל יש שם. בעיה נוספת, של הספיגה טובה של ויטמין ב-12, יש גורם שנמצא בקיבה של כולנו, והוא עוזר לנו לספיגה של ב-12, ולהרבה אנשים היום יש בעיה של קיבה. רפלוקסים, צרבות, אליקובקטר, אנשים שלוקחים כל מיני תרופות, נקסיום וכאלה, אז הם אומפרדקס, אז הם יכולים לסבול מירידה בספיגה של ב-12, אז גם אם הם אוכלים מספיק בשר נניח, ולא רק פעם בשבוע, עדיין עלול להיספג פחות, ולאט לאט נוצר מחסור של ב-12. איך יודעים אם חסר? קודם כל אפשר לעשות בדיקת דם, נותנים מקופת חולים בערך פעם בשנתיים לעשות בדיקה לב-12. דבר שני, איך אתם צריכים לדעת אם אתם יכולים לבקש בכלל את הבדיקה הזאת? חוסר ב-12 עושה, חוץ מבעיות זיכרון, גם חולשה, שינה לא טובה, חוסר ירידה במשקל, נשירת שיער ומצב רוח רע, שאולי זה הגיוני שזה יהיה היום מהמלחמה ומכל המצב, אבל אולי זה גם מחוסר ב-12 שווה לבדוק. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
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 אני טל, אני בת 15.
היי, טל.
דבר ראשון, אנחנו מאוד אוהבים את התוכנית שלך בבית.
תודה.
כן.
איזה כיף לי שבת 15 שומעת את התוכנית.
כן, כל שבוע.
איזה כיף.
והיום אני מאוד אוהבת לשתות קפה.
כן.
אני מאוד אוהבת קפה. אבל אני שותה פעם בשבוע, אני לא מגזימה.
אוקיי.
אבל מה שכן, לפני מבחנים, אז כשאני אוהבת ללמוד עם משקי אנרגיה.
אבל זה אותו דבר.
כן, בגלל זה, עכשיו הרמת קפאין שלו היא שלישית ברשימת מוצרים.
זה שזה שלישי זה לא אומר כלום, את יודעת.
אוקיי, לא ידעתי.
לא, זה אומר שבאותו מוצר יש שני דברים שהם בכמות, נגיד מים וסוכר, אז הם יותר בכמות מאשר קפאין, אבל זה לא, נגיד, זה לא אומר שיש במשקה שלך פחות קפאין מאשר בנס קפה, יש שם בפחית אחת פי 3 או 4, כמו לשתות 4 כוסות קפה.
אוקיי.
אוקיי.
אז רציתי לדעת כמה אני יכולה לשתות בשבוע, כמה עד שזה יזיק לי.
אז תראי, אני לא בדיוק יודעת מה המוצר שאת משתמשת בו, אז אני אתייחס לערכים ממוצעים שאני זוכרת אותם מבדיקות קודמות. במשקאות אנרגיה יש קפאין כמו ב4 כוסות נס קפה, אם את שותה פחית אחת. עכשיו, הכמות המומלצת לאדם מבוגר, ובואי נתייחס אלייך בתור אדם מבוגר, היא עד 8 כוסות נס קפה ליום. זאת אומרת, אם את אשתי 1 או 2 כאלה ליום, אז מבחינת לפחות הקפאין, זה לא כזה נורא. פשוט, אם יש שם סוכר, אז הייתי אומרת שדווקא זה הדבר שיותר צריך להיזהר ממנו, למרות שגם סוכר, תיאורטית עוזר לריכוז ולמוח לדקות ספורות, אבל דווקא סוכר זה פחות, הסוכר הוא, בוא נגיד, יותר יזיק לך לבריאות, לטווח הארוך, מאשר הקפאין שאת מודגת עליו.
אוקיי.
את שותה את הדיאט או את הרגילים?
במה שאני שותה רשום שאין סוכר, יש ממתיקים טבעיים.
טבעיים? טוב, אני שמחה. אז אם אין סוכר, אז יופי. אז מה שני המרכיבים שהם לפני זה, מים ו?
אני לא זוכרת.
בסדר. אני אגיד לך משהו. נגיד, סתם דוגמה, יכול להיות, נגיד, אני אסתכל על רשימת הרכיבים, סתם דוגמה של שוקולד, בסדר? יכול להיות שסוכר יהיה במקום השני, נגיד, או השלישי. יהיה לי רשום קודם קקאו, ואחרי זה חימת קקאו, ואז סוכר. האם זה אומר שיש שם מעט סוכר? לא! זה אומר שיש יותר קקאו וחימת קקאו, אבל יכול להיות שאותו שוקולד עדיין הוא איזה 40% סוכר, שזה לא מעט. בסדר? זה המקום אומר שיש דברים בכמות יותר גדולה. למשל, סתם דוגמה, מיץ תפוזים קנוי יכול להכיל מים, ואז מיץ תפוזים, ואז סוכר. זה שסוכר במקום השלישי, זה אומר שיש שם מעט סוכר? לא, יש שם עדיין איזה 50% סוכר נניח. אז אנחנו לא מת... אנחנו... זה טוב שאת מסתכלת על המקום ברשימת הרכיבים, כי זה אומר משהו, אבל זה לא ערך מוחלט. Okay. בסדר? אז נגיד הקפאין, זה שזה במקום השלישי, זה סבבה, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי כמות הקפאין שאת שותה. אבל בואי נגיד, את שתי פחיות כאלה ליום, מבחינה בריאותית זה בסדר.
אוקיי.
יופי.
מלא, תודה רבה.
תודה רבה רבה לך. טל, בהצלחה במבחנים.
תודה רבה.
תודה. ביי ביי, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
כן, כן, שלום.
שלום, שלום.
דוקטור מאיה, כן. את הסברת שזאת השאלה, זו שאלה מתוך התוכן שאת מסבירה.
אוקיי.
את הסברת שככל שאנחנו חותכים את הירקות, אז יש בריחת ויטמינים. נכון.
בריחת, לא בריחת, ויטמין C מתפרק. רק ויטמין C.
זה רק ויטמין C? אוקיי, זה הבחנה חשובה.
כן.
עכשיו, לגבי ירקות מיובאים, אז אני שואלת עכשיו, גם לגבי ויטמין C וגם לגבי כלל הויטמינים, לגבי ירקות מיובשים, ולגבי, נגיד, תבלינים, מה קורה עם הויטמינים?
אוקיי, אז אני לא יודעת מה זה ירקות מיובשים, יש לך דוגמה בשבילי למשהו ירקות מיובשים?
יש עגבניות מיובשות.
אה, נכון, נכון.
יש אבקות, מוכרים אבקות של, אבקות למיניהם, של ירקות, למרק.
כן, אז תשמעי, הבנתי. מתוך הדברים שיש בירקות, שזה ויטמין נגיד A, ויטמין C, סיבים תזונתיים ומינרלים, מינרלים זה לא ויטמינים, מינרלים זה חומרים שהם, נגיד כמו סידן, ברזל, זה מחצבים, זה, אם את יכולה לשרוף את הירקות לגמרי וישאר שם כל הסידן והברזל והמגנזיום והאבץ. אז מבין הויטמינים נגיד A ו-C, חיתוך, איבוש, תחינה, בישול, חימום, הורסים את ויטמין C, שהוא כאילו מתחמצן, מתפרק, את יכולה לקרוא לזה איך שאת רוצה. רק ויטמין C נהרס בכל התהליכים האלה, בכמות משמעותית, ויטמין A כן, אבל בוא נגיד פחות 10%, יותר עמיד לחום ולתהליכים. ויטמין C מתפרק יותר מהר, וגם מכל מיני דברים שעושים לו. כשאת אוכלת ירקות טריים ופירות טריים, כשאת חתכת אותם עכשיו, יהיה לך את הכמות המקסימלית של ויטמין C. אם חתכת את הירקות אתמול ואת אוכלת אותם היום, יהיה לך, נניח, ככל שחתיכות, נגיד, זה רצועות ולא חתיכות קטנות, אז יהיה לך חצי מויטמין C, שזה עדיין המון ויותר ממה שאת צריכה. אבל בעגבניות מיובשות ותבלינים ואבקות מרק עם ירקות וזה, אין ויטמין C, ואת גם לא צריכה לצפות מהם שיהיו מקור לויטמין C. בשביל זה, תאכלי ירקות ופירות טריים. זה לא משהו שצריכה לחשוב, אוי, אכלתי, שמתי 5 עגבניות שרי מיובשות בסנדוויץ', האם יש שם ויטמין C או לא. זה ממלא לא כמות, וזה ממלא לא מקור, וזה לא אמור להיות המקור שלך לויטמין C. אז מה זה משנה לך? זה טעים. ויופי, ותוכלי את זה, אבל לא כמקור לויטמין C. תבלינים מצמה בכמות של מה? 10 גרם? לא נורא אם אין שם ויטמין C, גם אם היה שם זה לא בכמות מספיקה, זה כאילו... קצת, זה כמה את שמה שם, זה לא שתוכלת 500 גרם בשני פלפלים. היום לפני שיצאתי לפה, אכלתי איזה 4 פלפלים, איך אני, כאילו קילו פלפלים כבר אכלתי, איך אני יכולה להשוות לזה 10 גרם של עגבניה מיובשת, או 10 כפית של תבלין. זה לא מקור ממלא. אוי ובוי, אני צריכה להגיד את הסלט חלבון, אני רואה לפי המוזיקה. טוב, שמחתי לדבר איתך, אני מתנצלת, התוכנית נגמרה, אנחנו צריכים לסיים, הגיע שעה 1. שבוע הבא נעלה אותה עוד פעם, תגידי למהירה. סלט חלבון, שעשיתי שבוע שעבר, מפולי סויה וטירס, שזה דגנים וקטניות להשלמת החלבון. לקחתי 400 גרם אדמה, מה שדיברתי עליהם קודם בתוכנית, ואפשר להרתיח לסנן ולצנן ולשים במיקרו, להוסיף קופסת טירס לייט, 3 כפות טבעות זיתי קלמטה, פלפל אדום חתוך, כף חומץ בלסמי, צ'ילי מתוק, 3 כפות שמן סומסום, מלח ושום מהמם. 9 גרם חלבון לכוס ו-100 קלוריות. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהזין, ולכל מי שצפה. תודה למאיר הפרץ, לטל אשל, למיכל קדוש, ולאליעזר בן יהודה. היה לי כיף איתכם. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, ואני מאחלת לכולם שבת טובה, בריאה ושבת שלום.